הספר של ילד שמחה, והגענו לחלק של המסרבון שמגעתי לצער הראשון להתעלות שאיננה מצליחה לממש את עצמה. דיברנו על ההתפרות של אנשי רוח בגלל הניתוק שלהם מהעולם המעשי. נמשיך הלאה בעוד קומה אחת קדימה שדיברנו, ובכלל טיפלנו פה, אם כאילו נעשה לראות במבט על, על מה שדיברנו, טיפלנו גם בכל הנושא הזה של הרצון של האדם להתעלות בעבודת השם, יש איזה איזשהו משהו שהוא שלום מאוד בכל הנושא של מידת היתרון ומידת השמחה. כלומר, כל הנושא של האדם להתעלות, והרצון הזה איננו מתממש מסיבות כאלה ואחרות, או לחילופין יש בו נפילות כתוצאה מההתעלות הזאת, יש פה תמיד משיכות בין מידת השמחה למידת העצמות. אם אדם יתעלה כמו שהוא היה רוצה להתעלות, אז הוא יהיה שמח. לעומת זאת, אם הוא ייפול בהתעלויות שלו, שם תהיה מידת העצמות. וכשדיברנו על כך, אמרנו שיש בעצם שני קטבים אולי בעניין הזה. מצד אחד, יש את הקוטב האחד של האדם שרוצה להתעלות, והמגמה שהוא שם לעצמו זה מגמה מקסימליסטית. במובן הזה, היה רוצה למצוא את עצמו כמצב שהוא בכלל לא חושב, שאין לך יותר חפץ. אין לך יותר חפץ. זאת אומרת, גם אם הוא לא אומר את זה בצורה מפורשת, אבל זה מה שמניע אותו בתת מודע. כלומר, הוא היה רוצה להגיע למצב שבו הוא יגיע לשלמות. זה חלק, הייתי אומר, מהבעיה הגדולה ביותר של אנשים שהם מרוחנים, שמתקדמים בעולם של ישיבה, בעולם לימוד תורה, שהרצון שלהם להתעלות, הוא מביא אותם לאיזושהי תחושה שאם הם לא הגיעו לשלמות, אז הם כל הזמן מצויים באיזשהו תהליך של הלקאה עצמית, באיזשהו תהליך של משהו לא בסדר. כל הזמן הם מביאים תחושה כזאת שאני לא בסדר עם עצמי, שאני לא הצלחתי ליישר קו עם מה שרציתי לעשות וכו'. ובנקודה הזאת ראינו שתי פסקות מאוד חשובות בעוד תשובה בפרק ה' בפסקות ו' וו' אחד, ששם הרב מציב בצורה מאוד מאוד ברורה את האידיאל של האדם, ואומר הרב, האידיאל של האדם איננו אידיאל לשלמות, אלא האידיאל של האדם הוא אידיאל של השתלמות. ובצורה מאוד חריפה הוא כותב שמה, שאנחנו מעדיפים את האדם שעושה וחוטף מפני האדם שאיננו עושה ואיננו חוטף. ואת הנקודה הזאת חשוב מאוד להפנים כאמירה רוחנית, ולא רק איזושהי אמירה אידיאטית גרידה. הרב אומר, יש בעצם באדם שתי תכונות שהן במידה מסוימת הופכיות, ששניהן טבעו של האדם. כלומר, מצד אחד האדם הוא שואף לשלמות, ומצד שני אין בו את היכולת להגיע לשלמות. ושני הדברים האלה הם מובנים בו, זאת אומרת, והמשמעות שאין בו יכולת להגיע לשלמות, זה אומר שחלק מובנה בסבב של האדם זה לעשות דברים שאינם שלמים ולשחרר אותם אחרי. לעשות דבר מסוים וליפול ממנו, לעשות משהו ולאחר זה לשנות אותו, לשכלל אותו. אז יש לזה משהו סתירה פנימית, כלומר מצד אחד האדם היה רוצה להיות שלם, כלומר לעשות דברים בשלמות, מצד שני, הטבע שלו זה אף פעם לא לעשות דברים מתוך שלמות, לא אף פעם לעשות דברים בשלמות. אז אני אומר, מה כאן קורה? כאילו איך באמת הקדוש ברוך הוא כלל באדם שני הפכים מאוד מאוד חזקים, כן, מבלעדי מסכת התשובה מנוחתה ומנוחה, לא יוכל האדם למצוא מנוח. בחיים האחרים לא יכולים להתפתח בעולם, זאת אומרת, אילו לא היה אפשרות לאדם ליפול ולתקף, אז אי אפשר, העולם בכלל לא היה מתקדם, כי העולם היה נשאר במצבו הבהמי, מצבו הנמוך ומצבו המקוטל. זאת אומרת, התשובה זה חלק אינטגרלי מההתפתחות של העולם, זה בלעדי התשובה אי אפשר לחשוב. וכל העולם של התשובה הוא בעצם, אני אומר, היה משהו שמתרחק ומתקרב. זאת אומרת, הריחוק של האדם הוא טבעו, ההשתרבות שלו היא גם טבעו. אז אומר הרב, החוש המוסרי תובע מאדם את הצדק והטוב, את השלמות, השלמות המוסרית, כמה רחוקה היא מהאדם לגשימה בפועל, וכמה כוחו חלש לכוון מטר לתורך להגיע לצדק לגמור, ואיך ישאה במה שאיננו ביכולתו כלל זאת אומרת, איך הקדוש ברוך הוא תובע באדם תכונה כזאת לשאוף למשהו שהוא בעצם לא מסוגל להשיג אותו? כאילו, ביצירה של האדם, כאילו לקינו בכפליים. קודם כל, בזה שלא נבראנו מושלמים, אנחנו עכשיו צריכים לתקן, הקדוש ברוך הוא כביכול ברא אותנו במצב שהוא לא, אנחנו לא מושלמים, והדבר השני שלקינו, שאנחנו שואפים להגיע לשלמות, שזה בכלל דבר שהוא לא יקין. זאת אומרת הרב, מה התשובה לעניין הזה? לזאת התשובה היא טבעית לאדם במשלימתו. אם האדם עלול תמיד לנכשול, להיות פוגם יותר ממוסר, אין זה פוגם את שלמותו. באתר שעיקר יסוד השלמות שלו היא ההריגה והחפץ הקבוע אל השלמות. והחפץ הזה הוא יסוד התשובה שהיא מנשכת תמיד על דרכו בחן משלימתו באמת. זאת אומרת, שלמותו של האדם היא עצם אפילו אנחנו מדברים על הריגה והחפץ הקבוע, זאת אומרת, הרצון של האדם לשלמות, זה השלמות של האדם. אם האדם כל הזמן שואף לשלמות, וכמובן הוא מנסה לייצר את זה, זה לא שהוא נשאל ברצון, אבל עצם הרצון שלו לשלמות הוא בעצם יסוד התשובה, והוא בעצם יסוד השלמות של האדם, והוא בעצם נוגעת השמחה של האדם, כמו שדיברנו בפעם הקודם. למה קודם נדברנו את זה בפסקה הזאת בעורות הקודם של דברות ג' לעמוד ק"ה, אמרנו שיסוד השמחה, יסוד השמחה זה נקודת הרצון של האדם לשלמות. עצם הרצון של האדם להשתלם, אם ימלא את השמחה, משום שהרצון שלו להשתלם, היא כבר משייכת אותו לשלמות הזאת. כבר הופכת אותו בתנועה לכיוון של השלמות. וכמו שאני קודם מדגיש ואני אומר, שהעצבות של האדם זה לא בזה שהוא לא מגיע, שהוא לא משיג את כל מה שאפשר להשיג, אלא העצבות של האדם זה שהוא לא משיג כלום. כלומר, אם האדם נמצא בתנועה לכיוון השלמות, זה כבר ממלא אותו שמחה. כן? המחזנו זה בזמנו ואמרתי, אם האדם עשה בכל, כן, הדוגמאות של השנה עומד מול הספצייה, זה שאדם יודע שכמה שהוא יוצא במשך כל החיים שלו, הוא לא יברד אפילו לו 5% מהשתנו של הספצייה, זה לא ממלא אותו בעצבות. זה לא ממלא אותו בעצבות. מה הוא ממלא אותו בעצבות? זה שהוא לא מסוגל, שאין לו אפילו נציאה לקרוא את הספר הראשון, או שהוא לא מצליח לקרוא את הספר הראשון. אבל אם הוא קורא את הספר הראשון, אחרי זה הספר השני, בספר השלישי, אז יגידו לו, שמע, אתה הוקח רק קדימה כמה שתקרא, עדיין אני לא מספיק, אפילו לא כלום. בסדר, אוקיי, מה שאני יכול, אני עושה. כלומר, עצם התנועתיות של השלמות, זה מה שימלא את האדם בשמחה, וזה בעצם מידת השלמות של האדם. וקודם מבחן, השמחה היא קודם מבחן לדבר. אם אדם שמח, אז זה אומר שבאמת זה חלק שזה בעצם נקודת השלמות שלו. אז זה האידיאל הכללי שאדם צריך להשיג לעצמו, וזה חשוב מאוד לזכור. והפסקה שמיד אחרי זה, כמו שאמרתי קודם, היא אומרת את הדברים בצורה הרבה יותר חריפה. אומר הרב, התשובה קדמה לעולם, לפעמים היא יסוד העולם, שלמותם של החיים היא דווקא נמצאת התגלותם על פי טבעם העצמי. זאת אומרת, שלמות החיים זה לא שאנחנו עכשיו הופכים להיות איזשהו מנגנון לעשיית מצוות. אני לא מזדהה עם המצוות, רע לי עם זה. אני לא הייתי מצד עצמי רוצה לעשות את הדברים האלה. רק מה לעשות? אני עכשיו החלטתי לתכנן את עצמי ולעשות מצוות. אז אומר הרב, אם זה פוגם בטבעיות העצמית של האדם, אם זה לא טבעי לאדם, ואדם מכונס את עצמו ולא זה, אומר, זה לא שלמות החיים. שלמות החיים היא דווקא היא נמשך התגלותה לפי טבעה מעצמית. זאת אומרת, החיים זה התגלות, זה יצירה, זה פריחה, זה עשייה, אבל תמיד, תמיד, תמיד מתוך הטבעיות של האדם, מתוך מה שמתאים לאדם ולא משהו שמנוגד לאדם. תמיד השאלה שהיא נשארת, מה שאומר מתאים לאדם, איך אדם יכול להחליט מה מתאים לו, הרי היה מתאים לו בעצם לא לקיים שום מצוות. תשובה, מדברים על הטבע, מדברים על הטבע הפנימי היסודי שלו, על הטבע הראשוני שקראת אותו יקר אותו. בסביבים הראשונים יש מלחמות, וזה טבעי. זה טבעי שבסביבים הראשונים יש מלחמות, ובמלחמות האלה יש גם צפייה ולפעמים הצפייה שהיא לא טבעית. אבל ברמה מהותית יותר צריך להגיע למצב שהדברים יהיו טבעיים. זה בטבע מוגדר,
יש מסלול
אחד,
יש
טבעי מוגדר. כלומר,
יש
מסלול אחר, אתה מוגדר לשיעה ומתבדל את הרוצים יותר. אבל יש טבע פנימי, רוחני של האדם, ויש טבע שהוא קשור למשת הבאמי שלו. זאת אומרת, שמושך אותו לרגילים לא טובים, שמושך אותו למיינתנות, לחומנות, לגוצנציות, זה גם טבע של האדם. שניהם טבע. אבל יש את הטבע, נאמר, הנגלה יותר, החומרי יותר, ויש את הטבע המצפה. אם המסורים הראשונים, תגיד לדענן, לך על פי הטבע שלך, אז הטבעיות שתוליך אותו זה יותר הטבעיות החומרי, זה יותר הטבעיות הגסה. ולכן פה יש מקום לדקות, יש פה מקום לנסות לצמצם כמה שאפשר וכמה לכוון, כמה ש... עם הזמן, הטבע הפנימי הולך ומתגבר, הולך ונעשה יותר ויותר מודע, יותר ויותר טבעי לאדם, ואז הוא יכול לראות בצורה יותר ברורה, ללכת על פי הטבע הפנימי שלו. פה הוא מדבר על הטבע הפנימי שלו. אגב, את הרוב הראשונים, הרבה פעמים השימוש במונח טבע הוא מונח הופכי. למשל, בסדר שם שהוא מדבר על טבעות של האדם, הוא מדבר על הטבע החומרי, הנמוך שלו, היצרי שלו, שצריך כאילו, זה הטבע על פי המצד יצרי. כשהרוב מדבר על מוכל טבע, הוא מדבר בדרך כלל על הטבע הפנימי האלוקי שלו. אז צריך להתבלבל בדברים האלה. כל אופן הרב אומר, בכיוון שהטבע מצד עצמו אינו בעל הסתכלות להבחנה, הרי החטא מוכרח הוא מצד זה, ואין אדם צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יעשה. זאת אומרת, כיוון שהאדם הוא פועל על פי טבעו, הטבע יש בו משהו שהוא קבוע, משהו שהוא חוקי, משהו שהוא לא מבחין, וכתוצאה מהדבר הזה, יש לפעמים מצב של חטא, כי החטא הוא סטייה מהנקודתיות של הרצון האלוקי. הטבע של האדם אומר לאדם, תפעל ככה באופן קבוע. אבל יש מצבים מסוימים שצריך לפעול ככה, יש מצבים שצריך לפעול הפוך. ולכן כמובן שהטבע אין בו הבחנות, אז תמיד יש מצב של נפילות לאדם.
מה
שאתה אומר שהטבע אין בו הבחנות? הטבע הפנימי. הטבע הפנימי הוא צריך איזון, הוא צריך להרכיב על גביו את הקומה של השכל. כשאדם, כשאדם הוא ברא את האדם בטבעיות, זה לא שהוא ברא אותו בשלמות. עכשיו צריך לקחת את הטבעיות הזאת ולשכלל אותה, לקחת אותה ולעדן אותה, ולהבין אותה, ולהשכיל אותה יותר לבוא.
אז מה זה נכתה?
אז תמיד כשאדם, אדם יוכל על פי הטבעיות שלו, על פי הרצון הטבעי שלו, הוא תהיה לנו נטייה לפעול תמיד באופן קבוע על פי מה שהטבע מושך אותו, ולא תמיד זה נכון. לא תמיד זה נכון. לפעמים דווקא צריך לפעול באופן אחר. מה שמכוון פה זה התורה. זה השכל של האדם. צריך לכוון את הטבע. אבל יש פה בעצם שתי קומות שאחת משלימה את השנייה. הטבעיות של האדם זה נקודת השייכות שלו, זה נקודת האמת הפנימית שלו, זה נקודת הרצון שלו, זה נקודת השמחה שלו. השכל והתורה מכוונים את הטבעיות הזאת, שתבוא לזה ביטוי במצבים המשתנים בצורה מדויקת ובצורה נכונה. כיוון שהשכל הוא לא תמיד שולט, אלא הטבע הוא זה שמדריך את האדם, אז לכן הנפילה היא מוכחת. הנפילה היא מוכחת, וכמובן, כמו שאמרתי, במושג הטבע, יש גם את החלקים הטבעיים החומרניים שלו, שגם הם מכוונים אותו לפעמים בטעות וכל מיני כיוונים שזה רצוי. לכן, אין אדם צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יעשה, זה לא סטטיסטיקה, אלא זה טבעו של האדם, שאדם חוטא. ולכן הרב אומר, המסקנה שלו הוא ביטול עצם טבעיותם של החיים כדי שיהיה אדם בלתי חוטא, זהו עצמו החטא היותר גדול. וסיפר על המשך חטא על הנפש. זאת אומרת, לבטל את טבעיות החיים כדי שאדם יכול לומר, בעצם, אז בוא נעזוב את הטבע, אם הטבע הרפואי מפיל אותנו, אז בוא נעזוב אותו, בוא נהיה רק טבעי, בוא נהיה רק על פי מה שהתורה אומרת. נגיד, בוא נגיד מצב כזה שהוא מצליח, נגיד, ליצור לעצמו מסגרת שהוא בחיים לא הרצתה. בחיים לא הרצתה, הוא חי בתוך חדר סגור, וכל היום לומד תורה מקיים מצוות ועושה את הדברים שמותנים עליו, הוא שולט לומר על ההרהורים שלו, שום דבר לא מצליח לחיים, אבל הוא מדוכא. הוא לא מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי, יש הרבה חלקים באישיות שלו שהם לא באים לידי ביטוי, אבל אולי אתה מפחד, הוא לא נותן לעצמו, אז הוא אומר, זה ביטוי טבעיותם של החיים, וזהו החטא היותר גדול. כי בעצם, זה לא החיים האלוקיים. החיים האלוקיים זה חיים שמביאים לידי ביטוי את הטבעיות של האדם. זה החוכמה. זאת אומרת, אנחנו לא עוסקים פה בבריחה מפני החטא, אלא אנחנו עוסקים פה בהתמודדות של הגישור, שבין החלק הטבעי של האדם, אם הוא נפגש עם החיים. זו החוכמה הגדולה. החוכמה היא לקראת בצורה טבעית, בתוך החיים, על פי התורה, כן.
לפי זה נראה שאדם צריך לקבל את הסדר, שיווה נפש כזה.
אז זאת, אז באמת...
אני רוצה לך להתנהג, זה אחרת. כאילו, טוב, זה משילה, זה חלק מהטבעיות שלי, וזה ממשיך הלאה, או שהוא צריך...
זה באמת נקודה שהיא נקודה משלימה חשובה. אין פה אמירה לכיוון של סלחנות עצמית. זה לא שאני אומר, אין אדם צריך לדבר שצריך לדבר שצריך לדבר, אתה חוטא, לא נורא. לא נורא, תקריאים זה טוב, כי בסופו של דבר כולם חוטאים, וזה בעצם המגמה אלוקית. זה לא הנקודה. לא הנקודה להביא את האדם לצרכנות עצמית, אלא להגדיר את נקודת העבודה, את נקודת השלמות של האדם בעבודה. והעבודה זה אומר שאתה לא מתנתק מעצמך מצד אחד, אתה כל הזמן מתעלם באופן אינסופי, ובמסגרת ההתעלות הזאת יש כל הזמן נפילות. עכשיו, ההבנה הנגדית, שהיא תבוא לה, תגיד לדבר, אם אתה לא מצליח להיות שלם, אתה לא שווה שום דבר, אתה אפס, היא תביא לאדם, היא תביא את האדם לאיזשהו ייאוש, לאיזשהו פסיביות, לאיזשהו תסכול, לאיזשהו עצמות, ומזה אנחנו רוצים להימנע. אנחנו רוצים להגיד לאדם, המסר שלך הזה, כל הזמן להתעלות, כל הזמן להתקדם, כל הזמן לרצות להיות שייך אל השלמות, במסגרת ההתעלות יש גם את הנפילות. עכשיו, כשיש נפילה לאדם, אז האדם צריך להפיק ממנה כמה שהוא יכול, מתוך הנפילה הזאת, את המיטב, ולכן יש מקומות שהרב אומר, שיש מקום אפילו לעצמות, אבל לעצמות ברמה מסוימת. זה מה שהזכרתי, זה למשל, בראות התשובה בפרק ח' בפרק ב', שם הרב כותב שצריך להיזהר מן העצמות, אבל לא יותר מדי. זאת אומרת, צריך לקחת את העצמות כאיזשהו מנגנון שמשכלל את האדם. זאת אומרת, בעצם בעיקר האמירה הזאת לא נועדה בעצם להגיד לאדם, עזוב, תחיה טוב, תחיה איזה... לא, זו תביעה שאומרת האדם כל הזמן נשאף לשלמות, כל הזמן לשלמות, אבל השאיפה לשלמות זה אומר שאתה כל הזמן צריך להתקדם עוד ועוד ועוד מבחינת הרצון, מבחינת היישומים, מבחינת הזה. ברגע שאדם יפסיק את הפלק הזה, אז הוא בעצם מתעסק מהשלמות. האמירה הזאת כולל בתוכה, דע לך, שבמסגרת ההשתלמות יש נפילות. יש נפילות, ולכן תפוס את הנפילות בפרופורציות. תפוס את הנפילות בפרופורציות, אל תשבר מצד אחד, אבל בכלל תפיק נממון. חתו למשל יותר קצת בפרקי הסבר, אומר הרב, מאוד צריך להיזהר מן העצבות, אבל לא במידה כזו שתמנע תור התשובה מלחדור, לא עומד כאן שנה. שעד העצבות התפשטת היא כמחלה מונעת בכל קצת הגוף והנפש, לפני שהחטא מגעיר את הלב וגורם לעצות להתאזרח על אמירות הקודחת של סבירת התשובה, שעוד כשיש בה חלקים עצבניים, הן כאש מתאר, מצבים את הנשמה, מחזיקים אותה על בסיס של השמחה הטבעית השלילית הראויה. זאת אומרת, אומר הרב, מצד אחד מאוד צריך להיזהר מן העצבות, למה? כי העצבות היא כמו מחלה ממארת, שהיא מתפשרת על האדם והיא, כן, כמו ונערוצים הספר הזה, אדם חבד משמעות, כן הספר הזה, הוא תופרן כן. אז הוא מתאר את הנפש של האדם, את התחושות של האדם בנפש, כמו גז שאתה מזרים לתוך חדר, ככה הוא מדמה לו. כשאתה מזרים גז לתוך חדר, אז תזרים הרבה גז, תזרים מעט גז, הגז יתפשט תמיד בכל החדר. השאלה של הריכוזיות של הגז, היא באמת נוגעת לכמות הגז, אבל גם תזרים מעט מאוד גז, הגז יתפשט על כל החדר. אבל לא היה מצב כאילו שהגז הוא מעט, הוא יתרכז במקום מסוים. כל מקום שיכול להתפשט, כל עוד לא תעצור אותו, יש לנו נטייה להתפשט לגז. אז הוא אומר, לנפש, לתחושה שבנפש של האדם, יש נטייה להשתלט על כל הנפש. ולפעמים אדם, עצמות אחת קטנה, דבר טיפשי, איזשהו אמירה טיפשית שהחבר שלו אמר לו, יכולה בעצם לדכא את כל הנפש שלו. כאילו בעצם לחסום לו את כל הזרימה הטבעית שלו. פתאום הוא מרגיש משהו מעיק לו, משהו לא טוב לו, הוא יכול לדעת להגביר את המשהו הזה. ולפעמים שהוא יחשוב, זה דבר נורא טיפשי, נורא קטן. אז אומר הרב פה, באותו דימוי, הוא אומר שהעצבות מתפשטת היא כמחלה אומרת בכל קצת תגוב והנפש. אפילו עצבות קטנה יכולה לדכא את האדם לגמרי, לא להשאיר שום מנוח. זה לא שכאילו עצבות קטנה זה רבע נפש, עצבות גדולה זה חצי, עצבות ענקית זה... לא, אין דבר כזה, הנפש היא אחת. וכשיש משהו פגום, אז כל הנפש בעצם... אז אומר הרב פה להיזהר מאוד מהעצבות. אבל אני רואה משם גם את הצד ההפוך, אבל הוא אומר, אבל לא במידה גדולה כזו שתמנע את תורת שלום, לחדור לא בכאן שמה. זאת אומרת, יש בנפילות מימד של עצבות, שהמימד של העצבות הזאת הוא מימד שממנו בעצם האדם לוקח לימוד, לוקח את העצומות, לוקח איזשהו כיוון, וכשהוא לוקח את הדברים בצורה הזאת, כאילו מה אני יכול ללמוד מהדבר הזה? לא טוב להם עצמו. זה לא נוח להם מה שהוא עשה. אבל הוא לא נסבר מזה, הוא לא נעצר, הוא מפיק מסקנות. ואומר הרב, שבאופן אולי פרדוקסלי, דווקא העצבות הזאת, הקטנה, שהיא עוזרת לאדם להחזיר אותו עוד תשובה, הוא אומר, אם כאש מצרף, מטהר, מצרפים את הנשמה, מחזיקים אותה לבסיס של השמחה הטבעית התמידית הראויה לה. מה הקשר לכאורה? כאילו בעצם העצמות היא בעצם בסופו של דבר מחזקת את השמחה התמידית. למה? למה השמחה מחזקת את השמחה התמידית? משום ש... אמרנו, בגלל השמחה זה בשאיפה להשתלמות. הנפילה של האדם יכולה לחזק את האדם במגמה לרצות להיות שלם יותר, מתוקה יותר. ככה הוא התנועה בצורה טבעית, הוא לא נפל והוא לא שום דבר עליו, הכל רגיל. אבל ברגע שהוא נפל, הוא מרגיש קם עם עצמו, הוא אומר, זה קרה לי, הנה עכשיו אני אפיק מזה מסקנות ולקחים, אז בעצם עכשיו הוא בעצם חיזק את עצמו במגמה, הוא חיזק את עצמו ברצון להשתלם, הוא חיזק את עצמו עכשיו בשאיפה הזו. אז להפך, אני זוכר עצמו, דווקא נולד דווקא שמחה יותר גדולה. זה מחזק את השמחה הקבועה והתמידית שלנו. אז כן, זהו האידיאל שאתה צריך להציב לעצמו, כמו שאמרתי, וזה חשוב, הנקודה הזאת. ואם הוא גם נורד לליבו של מידת השמחה, האידיאל של האדם הוא כל הזמן לרצות להשתלם ולדעת שהשלמות היא רחוקה ממנו ולדעת שבמסגרת ההשתלמות הזאת יש נפילות, שהנפילות האלה הם נועדו, כן, אין אדם לומד, עומד על דברי תורה וכן נכשל בהם, נועדו בעצם להאמין אותו עוד יותר על דברי תורה, לטהר, לצרף אותו, אבל לא לשבור.
הרב אמר שגם אם יש אפשרות שאדם יתנתק מהטבעות ועל ידי זה לא יפתע, אז תעדיף שהוא לא יעשה את זה. כי הוא צריך לשלמה, אם באמת יש אפשרות כל כך. אז בסדר, אז אולי מקרות אחרות הוא יעשה באיזשהו חסך, אבל סוף סוף הוא... בכללי הוא יעשה את הכל.
זה מוות, זה לא חיים. החיים הם להביא לזה ביטוי את הטבעיות שהקדוש ברוך הוא ברא באדם. את האדם עצמו. האדם זה הטבע שלו. נקודת האדם זה הטבע שלו. האדם זה לא רובוט, לא שקר אחר נכון מניח. תרדים את האדם, נגיד, דרבנה מלאה, תחבר לו, כן, תחבר לו לקרוזות לידיים, מנגנון פעולה של רובוטיות, והוא יעשה את המצוות. אין איזה שום ערך. או תקים, נגיד, מערכת של רובוטים, שעושים אלף מצוות. אין איזה שום משמעות. אם לא עומד מאחרי זה האדם, אם האדם לא מגלה את עצמו את הביטוי, אם האדם לא מתקן את עצמו, ולא מגלה את הפנימיות שלו, זה בעצם עשייה שהיא עשייה רובוטית, זה לא עשייה אלוקית. רק כאשר האדם נמצא בממד הבחירי, שהבחירה שלו היא כל הזמן להיות או לחדול, לעשות או לא לחדול, והוא בעצם פועל על פי הבחירה החופשית שלו, על פי הרצון האלוקי, שם הוא צריך להביא את עצמו לידי ביטוי. אבל אם זה לא בחירה חופשית, אלא זה משהו שהוא כפייתי, חיצוני לאדם, זה לא טבעי לו, זה לא החיים שלו, זה לא הוא, זה בעצם רובוט מקיים את הדבר, זה הידיים ברגליים שלו, וזה לא באמת לא הוא. כמו זה כמובן מצווה חיצונית, אבל זה
פחות... אדם בוחר להיות כזה, אדם בוחר...
אבל הוא שלל מעצמו, זה כמו שלמה היה בבתים של חבא, זה כמו מזעזע, לפני זה, לא יודע, לפני זה, לפני זה, לפני זה, על איזה אחד שהוא הקליט, בגלל שבנת חטא במראה העיניים, אז הוא הקליט לעצום את עיניו לכל חייו. כן, סיפור לי זה סיפור מופת, סיפור מופת. על איזשהו מישהו ששם את עיניו, כלומר, מכיוון שהוא נפצע והיה שם נגן מאוד טוב, לקחו אותו לנגן באיזשהו מקום והיה לו שום גאות הלב, כלומר, איך נפצע בדבר הזה הוא מסתכל במה שאסור להסתכל, וסגר את עיניו. עם איזשהו כל חייו. וכמה עוד היה לפני מותו, כולם היו תוכנית שהוא עיוור. היו תוכנית כולם שהוא עיוור, היו מוליכים אותו לכל המקום, גם הוא משיך לנגן. היה משיך לנגן, לקחו אותו לכל מיני מקומות שינגן, מסלם אותו, הוא פוקח את העיניים שלו, הוא פוקח את העיניים שלו ואומר מבט אחרון לרמות של הקדוש ברוך הוא ונפצע. ואחרי שסיפרו את הסיפור שבעצם הוא כאילו סגר מרצון על התאימה. אני אומר לזה שסיפור פשוט מזעזע, פשוט מחכים. פשוט מחכים, משום שבעצם מה הבן אדם עושה? הקדוש ברוך הוא נתן לו שני כלים. אז הוא סגר, אז הבן אדם הזה לא חכה בשום מראות, אסורים, ובשום כל חיים. אבל מצד שני זה החטא היותר גדול, הוא לקח את העיניים שהקדוש ברוך הוא נתן לו, לראות ולפעול וליצור ולעשות, ובעצם הוא לא השתמש בהם.
כזה סיפור בגמרא, שזה המורה אחד שכאילו בא להכתיל אותו, והשטן כאילו נגמר לו כזה, ואז בסוף מה שהוא עשה הוא סימא את עיניו. אז בסוף הקדוש ברוך הוא ריפא אותו, אבל גם רואים שגם ה...
לא, אי אפשר לדון עם הסוגים מיוחדים, אבל ברמה עקרונית, אדם, החוכמה היא לא... הוא לא נתן לנו את החיים כדי שנעמיד אותם.
איפה?
הוא נתן לנו את החיים כדי שתשכלב אותם, כדי להציע על פיהם, שהם יסתור על בסיס החיים, גם החיים הגופניים וגם החיים הנפשיים והרוחניים של אדם. כל טיפה וטיפה של יכולות שקדוש ברוך הוא נתן לנו, אנחנו רוצים לנצל אותם ולשכלב אותם ולהביא אותם לידי ביטוי. כמובן שאם יש... אם זה נביא את האדם לחתור, אז נצטרך שאדם תפילו לצמצם את עצמו, אבל לזמנים מסוימים, לא כמשהו קבוע. כמשהו הרעי, אדם יכול לפעמים לומר, אם נגיד הוא מרגיש שדבר מסוים מביא אותו לעצבות, אז הוא יכול להימנע ממנו, או דבר אחר הוא מביא אותו אדם על ירורים, אז צריך לעשות להימנע, יש גישה, שלא יכול להיות שלא חיים בלי גישה, אבל כמגמה מוקלטת בחיים זה דבר שהוא לא נכון, שלא ברור. יש פה ציר, אני אומר, יש פה ציר, שגם כן הרב דיברנו מספיק בהמשך, זה הציר שבין הרצון של האדם לבחירה החופשית שלו, לשמחה של האדם, זה בעצם ציר אחד שמחבר לטבעיות של החיים, זה ציר אחד שמחבר בין כל הגורמים האלה, זאת אומרת, הקו הוא מאוד ברור. עכשיו, אנחנו בעצם מגיעים לאחת מהקוראים אולי המשמעותיות ביותר בעבודת השם, גם אחרי מה עכשיו זה תפקיד גם מאוד משמעותי. אז אמרנו, השאיפה של האדם היא כל הזמן להשתלם, 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 ואם האדם, ייקח לעצמו משימה להיות שלם, הוא עלול ליפול, להישבר, לחזור במין דיסקול, והחטאים הם ישברו אותו בצורה כזו שהוא לא יש לך להשתלם. קראתי לזה כאילו במילה עצמות, באמת המילה עצמות היא לא המילה הנכון, יצאנו אולי מרגות או צער, זה מילים יותר מדויקות להגיד, זה הדבר יותר חיובי. עכשיו מה ההבדל? אני אומר, תשימו לה, ההבדל הוא מאוד ברור, אני חושב שזה, מה ההבדל בין עצבות לבין צער או מרגות? זה שני דברים שהם הפוכים לגמרי, זה שני דברים שהם לגמרי הפוכים, למה אני אומר לגמרי הפוכים? כי עצבות זה מצב של שקיעה, זה מצב של חידלון. זה מצב של חוסר אמון בכל, זה מצב שבעצם שהוא מרגיש כאילו שהוא הגיע לסוף העולם מבחינתו, זה מצב של מוות, זה מצב שהוא מביא את האדם למה שהוא הפוך לעבודת השם, ולכן הרב כותב, כמו שלא פעם לא אצלם יצרנו את הפסקה הזאת, שהוא אומר שהעצבות היא נובעת מהמקום הראשון מושחת שבמידות ואין לה, אין לה שורש במידות החיובות, כל המידות השורש במידות החיובות חוץ מהעצבות. אז זה המצב שלה, זה המצב שבעצם זה מצב של קפיאה, של חוסר עשייה, של זה לא מה זה שצר, זה בדיוק הפוך. אדם שהוא מצטער, אז הוא מרגיש שלא בסדר עם עצמו. אז אלא יותר, זה כאילו זה מנגנון של אמצעותו, הוא מתקן יותר, הוא עושה יותר, הוא פועל יותר, הוא עושה את עצמו שלם יותר. זאת אומרת, זה מנגנון שהוא יותר לעצר, יותר נפעליות, יותר יצירתיות, יותר... וזה דבר בדיוק הפוכים, זאת אומרת, הם מופיעים אולי... בנקודה של ההופעה, בבת הזה, יש בה משהו מאוד דומה. לכן אנחנו משתמשים בצער, בזהירות, משהו שהוא מאוד דומה. אבל בעצם זה משהו שהוא אחר לגמרי. כי המרירות היא לא דבר שהוא תופס את כל אישיות של אדם, אומר, אני לא חושב שום דבר, אין לי יותר למה להתקדם, עבד עליי החילה, אין לי יותר, אין לי סיכוי לזה. לא, הוא אומר, מה שעכשיו עשיתי, אני, זה אני. מה שעכשיו עשיתי זה לא בסדר, איך הגעתי לדבר הזה, ואיך נפלתי בזה, ואיך הייתי, ואז הוא מתחיל לחשוב, אבל תמיד נשאר, אני נשאר בטבעיותו, אני נשאר, כן, כלומר, נשאר אני שהוא מנותק, נאמר, במידה מסוימת, כן, לא שלגמרי, במידה מסוימת נשאר כאילו, יש את האני ששופט את מה שקרה, ואז אתה אומר, טוב, עכשיו אני אתגבר, עכשיו אני אעשה אחרת, עכשיו אני מחר, אני אתחיל לעשות דברים אחרים, זה משהו שבעצם יורם אותו, עכשיו, אחרי שדיברנו על הצורך להתעלות, שזה בעצם מנגנון הזה, עכשיו אנחנו רוצים לדבר איך האדם מתעלה. איך האדם מתעלה? ופה עסקנו בכמה רמות, כמה שמספיק עכשיו מספיק, לגבי דרך ההתאמות של האדם. חשבתי שם אותי שהאידיאל הוא לא אידיאל של שלמות, והאידיאל הוא אידיאל של השתלמות, אז גם בזה יש את החסויות ברב. אני לא חושב לנסות את זה באיזשהו רשת אחד, את כל מה שאנחנו לומדים עכשיו, כאן שניתן, כדי שבאמת זה יהיה איזשהו מהלך פנימי, מהלך רוחני, ולא איזשהו מהלך אידיאתי. הרב במוסר אביך, בפרק ד' פסקה ג', עוסק בנקודה הזאת, והבאתי גם כן נורות הקודש ג' יש שם כמה פסקאות שעוסקים בדבר הזה. פרק ד' פסקה ג', אנחנו עסקנו בזה בהרחבה. שם הרב אומר, את הכלל, כבר אמר החכם, תפרה לדאגה למי שרוצה לעלות מעלה שהיא למעלה ממנו, ודבר זה יש לו כלל אוכל. זאת אומרת, פה אנחנו מדברים כבר על האדם שהוא משתלם, זאת אומרת, לא האדם הקיצוני שדיברנו עליו קודם, שהוא אידיאל הסלמות, זה בעצם האידיאל שלו, שזה כמובן דבר שהוא טעות מוחלטת, אלא האדם שרוצה להתעלות, הוא רוצה עכשיו להתקדם למעלה שהיא למעלה ממנו. אז אומר הרב, בעניין הזה מזומנות שתי בעיות מאוד שורשיות, לאחת שלהם הוא קורא כלל ולשנייה הוא קורא פרט. הכלל אומר הרב שהוא אינו מוצא מנוחה לנפשו מפני שלא יציג את המעלה ושאיר רחוקה. וזוהי מידה רעה. ואינה נמצאת באדם כי מצד חסרון דעת, שזה העוצב ומניעת קורת רוח בעצמו, לא ימצא רק מתוך שאינו תואר להשכיל מהי זאת המעלה של דורש מנפשו מתעצב על הימנעה, מה עוד גודרה אמיתי ותנאיה. אם היה מתעשב בזה, כבר הייתה נפשו מהירה באור הדעת הזה, והייתה מתעלמת באור שמחה וקורת רוח של טוב לב. מפני שממילא היו מתגלים לדרכים ההולכים איתו את מצב השימות המוצח. וכיוון שאדם בא לדרך כבושה, כבר חוסק מלבבו עצב גדול, אבל כשלא הגיע עדיין לכל כבושה. אבל כיוון שאני לא יודע מה שהוא עצמו מבקש, יושב שיתגלה לו, שום דרך להערת הרוחנים, ויושב בחושך ובדאבון נקש משלים. כן, ייקח לו האדם זמן להסתכל בנפשו, מה הוא מבקש את שלמותו? ואיזה דרך יש צוות לחסוך? וכיוון שיעיין בזה, יפתח לו השם יתברך שערי אורה, כי טוב ישר השם, על כן יורך החיים בדרך. באופן זה, לא יהיה לו לעולם חשקו, לא יהיה בעולם חשקו על מעלה שהיא למעלה ממנו. זאת אומרת, שהוא מכיר את המעלה ויודע כי אין אירות נח שהוא מנה למעלה ממנו. אך כל זמן שלא יתיישב בדעתו להזכיר את מתוך המבוקשות, ותצטער לו צורת הדבר הזה בגולמה, יוכל לבקש משהו למעלה ממנו הרבה, להכיר לו בדאגה ועצב. וגם מה שלא יהיה למעלה ממנו שידור לצלם אשר יהיה ולא ימרו, למעלה ממנו שתביא עולם. זאת אומרת, אומר הרב, אוקיי, אז אני לא רוצה לשאוף לשלמות. אז אחת הטעויות הקלאסיות, שהוא מציב לעצמו אתגרים ודברים שהוא רוצה להשיג אותם, שהוא בעצם לא שייך אליו. עכשיו הרב מדייק ואומר, למה הבן אדם לא שייך לזה? כי קודם כל, הוא לא הגדיר לעצמו מה הוא בעצם מנסה להשיג. הוא לא הגדיר את מה הוא בעצם מנסה להשיג. ובאופן טבעי, ברור שכל אחד היה רוצה להיות עכשיו גדול הדור, הוא היה רוצה לסיים את כל השעה, הוא היה רוצה איזה, אבל הוא לא עמד באמת מול המשימה, להגיד בדיוק מה המשימה שאני רוצה, ואיפה אני ביחס למשימה, זאת אומרת, הוא לא עושה לעצמו איזושהי הערכה, מה הוא מנסה להשיג, ואיפה הוא ביחס למשימה הזאת. וכתוצאה מהדבר הזה, תמיד הנטייה היא להציב רף הרבה יותר גבוה, מה שהוא מסוגל, כי למה להציב רף נמוך אם אפשר להציב רף גבוה? הרי בדמיון אתה יכול להפליג איך אתה רוצה. אז ברור שאם יש לו אפשרות, אז הוא מוצא לעצמו, כי כיוון שהוא בעצם חי באיזשהו חוסר ריאליות, אז אם כבר חוסר ריאליות, אז כבר עד הסוף. זה תמיד נטייה כזה, אנחנו מדברים פה על איזושהי נטייה פשוטה של האדם, אם אומרים לבן אדם, כן, אתה אומר, אני עכשיו אשיג מיליון, כי הוא אפילו לא יודע, הוא מתאים לשקל הראשון. אבל אם הוא היה יודע איך משיגים שקל או שניים, אז הוא בכלל היה מראש שלו היה מציב לעצמו, היה מציב לעצמו 10 שקלים, 100 שקלים, הוא לא... כי הוא יודע בדיוק כמה, הוא כבר עכשיו פחות או לראות, אפילו משהו מסוגל לדעת לאיזה רף הוא יכול להשיג לעצמו. אז לכן, קודם כל הוא מציב לעצמו רף שהוא הרבה יותר רחוק, שהוא לא יודע מה הוא מדבר בכלל. ודבר שני, כאילו להידע גיסה, כיוון שהוא לא חוקר ולא מבורר לו עומד מה בעצם הוא רוצה מעצמו ומה היא מעלתו ולמה הוא מסוגל, אז גם דברים שהוא היה מסוגל להשיג אותם אילו היה מודד טוב טוב, גם אתה בסוף הזה הוא לא מציג. זאת אומרת, אם היית חושב טוב טוב, היית יודע להשיג לעצמך אתגרים לימודיים מאוד פשוטים ומאוד יסימים, והיית עומד בהם. היית עומד בהם, אבל כיוון שאדם לא עושה את העבודה הזאת, הוא לא מנסה להתעמק, לראות מהם האתגרים הישימים, מה בעצם הוא מציב לעצמו, מה תוכנית הלימודים שלו, איזה איזה לימודים, נאמר, בלימודי המוסר הוא היה רוצה להתקדם, איזה התקדמות הוא יכול... הוא לא עושה את הדבר הזה, גם את הדברים הפשוטים והקטנים שהוא יכול להשיג, גם את זה בסופו של דבר נשאר בלעדים. ושני הכתבים האלה, הם יוצרים איזשהו מצב של קיצוניות שתוצאתה יציבות גדולה מאוד. מצד אחד הוא שואף חוכמה, ומצד שני הוא אפילו לא מצליח ליישם אפילו את הדברים הפשוטים ביותר. וזה אחד קשור בשני. שהשורש של העניין זה החוסר בהירות והחוסר עבודה והחוסר מיקוד של האדם במה שהוא היה רוצה לעשות. זה אני אומר שזה הרבה פעמים הדרך לפעמים לצאת ממצא של עצבות, אנחנו רואים את המפוסקל כזה, אתה מנסה להשיג דברים. הדרך לפעמים פשוט לחזור למשימות קטנות. כמו שאתה רגילים בצורה קיצונית, למשל, קצת דוגמה אולי רגישה, קצת דוגמה מגניח, כחלק מהאזרחים, נגיד, סדר ערב. סדר ערב הוא כזה, עם סדר כזה שהוא נזיל, נכון בשפת השפה החתוך, לא מדוי. יש איזו נזילות מסוימת. אבל אתה כאילו לנסה את הזמן בערב, הוא מרגיש שם תוסקה, זה ערב אחרי ערב, עוברים הערבים והוא לא עובד שום דבר, מרגיש לא הכי בנוח, הוא מבקים פה לידו, מספיקים סימנים אחרי סימנים, נוסק לכם, אז הוא כזה מרגיש כזה. לפעמים החוכמה היא לא להציב לעצמך אתגרים גדולים, אלא כך, ברמה הפשוטה ביותר, תעשה משהו עם עצמך. תעשה משהו, הכי מצומצם, אני אומר, כיוון שאתה הגעת עד הלום, אתה מרגיש שאין בו הקרן זולות, תעשה משהו עם עצמך. תעשה משהו קטן, כאילו, אתה אומר, אני יודע מה, פה עכשיו, אני יודע מה, כל ילד פעם ביסוד בין היה, לא זה דבר קטן, אבל זה יחסית לומר לה, זה כמה דברים קטנים, תעשה כמה דברים קטנים. זה כבר ייתן לאדם איזושהי תחושה של כבר איזושהי תנועתיות, שכבר היא כבר תומנת בתוכה איזשהו זכר שמחה וקורת רוח, וכמה משהו פשוט. זה משהו פשוט, היה לי איזשהו חבר של הרם באחת המכינות, נגיד לפני הרבה שנים. אז חבר'ה שם היו כאלה לא בעניינים בזה, אז לפעמים היה לוקח לסיפורי ילדים, אבל אתה תקח כך סיפורי ילדים לפחות, אז אתה לא שומע את זה, כך, זה הרמה רבני מרוקו, תלמד לא כך, ואני יודע מה, אני אומר את זה כמה מטרה סיפורית, זה לא ה... זה מה, אבל לפעמים, מה? זה מעלות... זה על המדרגה שלך. זה... אז אני אומר לפעמים אני אומר, אדם לפעמים, בלדה מסוימת דוחה את עצמו, בתוך ניסיון כאילו לראות, ועכשיו ללכת את החוק לא, אבל אני חושב שכן מסוגל, אני חושב שכן מסוגל, אני לא אומר שזה מצב אידיאלי קבוע, אבל כן, זה איזשהו מצב, של איזשהו תהליך של ריפוי, כן, תהליך של ריפוי, אני, לפעמים אני אומר גם שאדם לומד סוגיה, זה גם קורה, לומד סוגיה, לא יודע, אני קורא לכם, אתה מתחיל לראות שכתבו על זה הרבה חומרים, כתבו פה, כתבו שם, מכל מיני כיוונים, פעמים כאלה, פעמים שם, אתה מתחיל פה, אתה עובר לשני, לשישי, תתמקד דבר אחד, נכון שתקיד משהו מצומצם יותר, אבל לפחות משהו תחזיק, משהו תעשה, לא, התפיסות האלה מאוד לא מבינות. בכל אופן, נחזור חזרה לעניין, אז הרב פה מציב פה מסר מאוד מאוד פשוט, מסר של עבודה, כשאנחנו מדברים על התעלות של האדם, אנחנו מדברים על התעלות שהיא חייבת מתואמת למדרגה שהאדם נמצא בה. ולצורך כך, האדם שעושה עבודת שטח, כי היא לא פעם אחת בחיים, אלא כל הזמן, הוא צריך כל הזמן לבדוק את עצמו, מה המסוגלויות שלו, מה הבעיות שלו, ולאור זאת להציב לעצמו כל הזמן, אפילו לעשות זמן קבוע בשבוע. זמן קבוע בחודש, יש כמה דקות בשבוע לראות מה מתאים לי ואיפה אני נופל, למה זה לא הולך ואיזה דברים כן כדאי להמשיך בהם ולהחרץ בהם בציפורניים ואיזה דברים אולי כדאי להפליף כל הזמן לעשות אותו מבזק. זאת אומרת, יש פה מסר של התעלות, אבל התעלות שהיא מאוד מאוד מדורגת, מאוד מאוד עקבית. כן, זה גם כנקודה חשובה, שתהיה מאוד מאוד עקבית, שיהיה מאוד מאוד ככה זה ומתואמת עם היכולות שלו כל הזמן להתעלות. וזה לא שזה אומר שהדאגה לא תהיה חלק ממנו. כן, הכלל הוא שלא תפרד דאגה מי שרוצה לעלות מעלה כי למעלה. תמיד הדאגה היא כזו, אבל יש הבדל בין דאגה לבין עצמות, לבין זה. עכשיו פה, ביררנו לעצמנו שזה בעצם בעומק מה שעכשיו אמרנו. מצד אחד, הצורך לאדם להציב לעצמו אידיאלים שהם יותר גבוהים ממעלתו. ומצד שני לראות איך זה מתאים למעלתו, זה בעצם בעומק מידת השמחה. כי מידת השמחה היא בשני כתבים, וזה נקודה שהיא אחת מהנקודות המרכזיות שעסקנו בה בכמה כיוונים, יש את השמחה ויש את הטוב לבב. במידת השמחה יש שני היבטים, שכל הזמן צריכים לשמור על התמידות ביניהם, ועל ההימצאות של שניהם כל הזמן בלבבו של האדם. השמחה זה ההתחצות של האדם במדרגות חדשות. אדם שמח בזה שהוא משתלב, בזה שהוא קרא לו משהו, שהוא קיבל משהו חדש, כן? נותנים לו מתנה, אז הוא שמח. הוא קיבל איזשהו משהו בעולם הרוחני, אז הוא שמח. התחדשת במשהו שלא היה לך קודם, זה מביא את אדם לשמחה. הטוב לבב זה היכולת של האדם גם למצוא קשר עם הדבר שהוא התחדש בו, זאת אומרת שזה מתאים לו, שזה טוב לו עם הדבר. זאת אומרת, אם עכשיו ייתנו לך גם איזושהי מתנה שהביא 100 למדרגה שלך, אתה נשמח בזה, אבל אתה לא תגיד שיש אתם חובר לזה, לא תגיד שיש לו שייך אליך, זה לא משהו שהוא טבעי לך. מתי השמחה? מתי שזה באמת דבר שהוא חבר, שהיה קצוע לך מאוד, ועכשיו מישהו ישלים לך את הדבר הזה. זה הטוב לבב, זאת אומרת, לא רק התחדשת, אלא זה כל כך טוב לך, אתה כל כך מחובר לזה, אתה כל כך מתאים לך הדבר הזה. זה בעצם מילת השמחה, זה מקביל מה שאמרנו קודם. כשהאדם מנסה להתחדש בדברים שהם גבוהים למעלה ממידתו, אז הוא לא יצליח בזה, הוא לא יצליח בזה משום שאין לו את החיבור האמיתי עם הדבר הזה. אולי לרגע הוא יצליח ויישד עצמו שהוא באמת מתעלה, אבל זה לא יכול לדבר על מה שזה לא מקובר לה, זה לא בעצם חסר את המדרגה של הטוב לבב, חסר את המדרגה שזה באמת צומח ממנו, ולא משהו שמנסים בכוח להצמיח אותו, אוקיי? למשל, לצמח שצומח, אז אתה תגיד, בוא עכשיו נסה להזרז אותו, אז תנסה למשוך אותו משיפות חזקות כלפי מעלה, התוצאה היא ידועה, התוצאה היא ידועה. אז בהתחלה אולי הצמח הזה, נאמר בשניות הראשונות, אולי יצליח להתארך את הלטון מידתו, אבל מה הם עוד מתחתים? זה לא משהו שהוא קביע בקיימה. ככה גם כדי להצליח, שהמשיפה תהיה קביע בקיימה, כל הזמן צריכים להתקדם מצד אחד, מצד שני לראות איך הדברים האלה שייכים להם. הרב אומר במוסר הזה פה, יותר קל לפסקה חס, שמחה וטוב לבב, הוא אומר את היסוד הזה, יסוד הזה. זאת אומרת, שאנחנו שמחים בזה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו דברים שהם למעלה ממעלתנו, ויש לנו טוב לבב, ואז אנחנו מגלים שהדברים האלה בסופו של דבר כן שייכים לנו, כן מתואמים. זה שתי הממדים האלה של ההתפתשות מצד אחד והשייכות מצד השני. כל הזמן התפתשות ושייכות. ולפעמים זה יכול באמת לבוא אחד לפעות השני. התחדשת ואז אתה נעשה שייך לדבר הזה. אז אתה מגיע את הדברים האלה, מתאימים לך, קוראים לך, וזה מתה. אז זה החלק הראשון של הפסקה. החלק של השני של הפסקה, זה אנחנו נעמד במוסר רביך בצדילה של קדימה, החלק השני של הפסקה הוא עוסק בפרט. הפרט, אומר הרב, אחרי שדיברנו על הכלל, שהכלל, כמו שאמרתי, נסכם, כאילו הכלל הוא הצורך של האדם להתעלות, אבל שההתעלות תהיה מתואמת עם המדרגה הנוספית שלו. לכן יש פה איזשהו התעלות הדרגתית, התעלות הדרגתית עקבית כל הזמן על פי משהו, כל הזמן לעשות עצמו בחינה מקודשת, מה מתאים לו, מה שייך לו, להציב על פי זה את האתגרים. וככה בצורה הזאת, מצד אחד לא יציב אתגרים רחוקים מדי, ומצד שני הוא כן יציב לעצמו אתגרים מסכימים. זה שני דברים שאמרנו שהם תלויים אחד בשני. עכשיו, אומר הרב, גם כשאדם מתעלב זה הפרט, גם כשאדם מתעלב, אז בהתעלות הזאת, יש לו הרבה פעמים תחושה שהוא לא מצליח להגיע לכל עומק הרצון שמה שגם הוא רצה ממנו. זאת אומרת, אתה עכשיו לומד איזשהו לימוד, אתה מרגיש כאילו שהיית רוצה עכשיו לחדש איזשהו תפילים הכי גדולים. אתה לומד בתפילה, אתה היית רוצה עכשיו שהתפילה תגבר מקירות הלב ולפי לך בלבך והכל יהיה שווה ויהיה לך תיאום מאוד מוחלט והרמוניה מוחלטת שבאמת תהיה לך תפילת הלב, כן, עבודת הלב, כמו שהגמרא אומרת. אתה רוצה להרגיש לך בשרשי מעשים טובים, אתה חושב עם כל הכוונה הראויה וכל הזה בלי שוב חשבונות, אבל תמיד נייצר את עצמך, גם כשאתה עושה, אתה מייצר את עצמך, זה לא מספיק טוב, היה אפשר יותר, תמיד היה תחושה כזה, באמת זו תחושה שצריך לעשות קצת בריאות מסוימת, קצת בריאות, האדם מרגיש שהוא רוצה כמה שהוא יותר להשתים, כמה שהוא יותר להשתים, יותר ויותר התעלות. אז אומר הרב, האדם הזה שעושה ככה, הוא חומץ מעצמו, זה הביטוי שהרב אומר, שהוא חומש אותו ממנו שמחה וטוב לבב בעבודה. ואם שם מכשולים הרבה על דרך השלמות, אדם כזה חומש מעצמו את הדבר הזה. למה? למה? כי האדם, שני דבר ראשון, אומר הרב, אדם צריך לדעת שההתעלות האמיתית היא עצם העובדה שהוא עושה את דבר השם. גם אם הוא לא מספיק מבין את זה עד הסוף, גם אם הדברים האלה לא מרומים אותו על עצמו, בעצם העובדה שאתה עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אתה עומד במצוותו של הקדוש ברוך הוא, במצווה עצמה מקופלים, האמת האלוקית מתמצאת במצווה הזאת הרבה לאלה ולאלה למה שאדם מסוגל להבין ולהציג. זה פסקי גם של מאות הכל, גם כשהמצאנו, לא יכול כרגע תאמרו, בכל כך יש לנו פסקי גם שמדבר על העניין הזה שההתעלות של האדם במצוות הזה אין ארוך זה משהו מפיר, זה כבר נפיר, תדע לך שההתעלות שלך ירבה מהר, כלומר, גם אם נניח היית מתעלה בדעה שלך, היית מרגיש כמו מבוא שבוע, וכו', זה כאפס תפסהו למה שההתעלות האמיתית שלך, על איך אני עובדה שעשית את רצון השם. אז זה קודם כל. ודבר השני אומר הרב, שזה יוצא מתוך דבריו, שכשהאדם כל הזמן מחפש איזה שהן מרגישות של קודש, איזה שהן דברים שהן, והוא לא מוצא אותם, זאת אומרת שזה לא המעלה שלו. זאת אומרת שהוא לא שם בעצם, שהוא מנסה להכתיב לעצמו דברים שלי בחוץ. ובמילים אחרות, הוא מבטא בזה שהוא באמת לא שייך באופן אמיתי למה שהוא עושה. הוא עושה את הדבר הזה כי מחייבים אותו לעשות, אבל הוא באמת לא שייך לזה. כי הראייה שהוא מחפש משהו אחר, עצם עוד רק הוא מחפש משהו אחר, זאת אומרת, זה באמת לא שייך אליך. לעשות ככה צדקה לעני, תשמח, הוא לא מחפש לעני, לא, אבל אני לא עשיתי את זה מתוך כל עובד הכוונה, עשיתי את זה על בגלל שהיה לי נעים ממנו, עשיתי את זה על בגלל שלמדתי שאתה צריך לעשות, אבל באמת לא עשיתי את זה באמת מתוך חמלה ורחמים על העני. בעצם, כמה שעשית, גם זה לא טוב לך, זאת אומרת, לא טוב לך למה שעשית, אם אתה מחפש מטרות אחרות, זאת אומרת, יש משהו שהוא בעצם יוצר איזשהו חוסר הזדהות עם מה שעשית, וזה כשלעצמו, יוצר בעיה שהוא בעצם מנתק את האדם, עשית דבר שהוא טוב, אתה בעצם חושב על דברים לא טובים. אתה חומס מעצמך את הטוב שעשית, ולכן גם אתה חומס מעצמך את נקודת השמחה והטוב לבד.
למה?
יש לך את הביקורת עצמית, זה כן מישהו יותר מלבד, לא? עכשיו, באותו רגע שאתה חכית את המצווה, או שאתה מבין, שתי תשמח בכל מה שאתה עושה. ברור, ברור שאת זה, אבל לא רצון, לא שהרצון הזה יבטל את הערך של מה שנעשה, אלא יצמח מה שעשית ובוכן שזכיתי והגעתי והצלחתי וכו'. אבל עכשיו זה רבים להגיד, טוב, אפשר להתקדם עוד, אבל אם זה נותן לו תחושה שבעצם שהוא פספה, שזה לא בסדר, הוא אומר, תחושת התפקוד זה לא בסדר. עכשיו, זה תשובה פשוטה, אבל יש תשובה יותר עמוקה, וזה גם אותה אמרנו, שהיא עולה כאילו, אז מה כן בן אדם צריך לעשות? מה בן אדם צריך לעשות? שמצד אחד, הוא ירגיש שלם במה שהוא עשה, ומצד שני הוא ירגיש שהוא רוצה, הוא תבנה כיוון של ההתעלות הגדולה יותר. זה היה פסקה שהזכרנו במידות ראייה בתיקון, אם אתם זוכרים בפסקה א' בתיקון, ששם הרב כותב, בצורה כאילו בצד השני של אותו מטבע, הוא אומר, מי שנחזר בדעתו, שהוא מתקן את העולמות בעבודתו, ואינו יודעת איך נחשב את כל הרוחניות הנפשית בכללה, הוא מלא הזיה ודמיונות כוזבים. זאת אומרת, כאן מדובר באדם שהוא בדיוק הפוך, זאת אומרת, שהוא עושה איזשהו מעשה, הוא מרגיש עכשיו הוא תקן את כל העולמות, ועשה איזשהו מעשים נפלאים ונהדרים, זה מין תחושה כזאת, שהוא ככה, כל מעשה הכי קטן שהוא עושה, הוא מרגיש, זה כאילו עכשיו הוא משפיע על כל... זה מין תחושה כזאת, זאת אומרת, הרב, בלי שהוא יודע כמובן, יודע איך נחשוב, זאת אומרת, שהוא לא נמצא באיזשהו מדרגה של צדיקים גדולים, מדרגה של שהוא מבין לומר את המבנה ואת הסדר של העבודה, אלא זה מין, כאילו, תחושה שהייתי אומר כבר מידה של גאווה כזו, פנימית, שכאילו כל מה שהוא עושה, הוא עושה לצד כבר הכי מרומם, הכי קדוש, והכי נפלא, והכי עליון, למרות שהוא לא מפלגה הזו. זה היה הרב, הוא מלא, זה היה בגניות כוזבית. הוא לא שם, מה? זה מדרגת שכחת ולא מדרגת הצדיקים, הצדיקים. אבל גם אז, על פי מה שאנחנו נהיה נסביר, גם אז זה עובד במבנה אחר.
למה, רב? כאילו, סך הכל זה מה ש...
לא, רב, מה אני אומר? הרב אומר, הרב מסביר, אבל מי שיודע שבכל תיקון מוסרי, בכל מידה טובה, בכל לימוד הגון, בכל מעשה טוב, גם קדש שבקדמים, אפילו סטיפנה, הוא מעורר את הרוחניות שבנפשו. והרוחניות, עלוי יסוד כל מציאותה. ונמצא שידע רמת הרוחניות שבנפשו, מתרונות קלות על נפשו בהווייתה. והווייה הפרטית מתייחס ביחוס קשר עמיס מאוד אל ההוויה הכללית. וממילא בתרומות חלק קצת של ההוויה, מתעלף להוויה כולה. ובזה מתקנים באמת עולמות הרים שקל בכל דבר טוב. שהולך אדם בדרך הרעיון הזה, דעתו מתרחבת, ודמיונותיו הולכים מסתובבים אל העניין. זאת אומרת, האדם צריך לחיות במנגנון שכשהוא עושה את הדבר הכי קטן, וגם עכשיו מעשה ספור הכי קטן, אז קודם כל הוא רומם את הרוחניות של עצמו. קודם כל שזה יעבור דרך הצינור העצמי, אם הוא יתרומם כתוצאה מהעשייה, מהתפילה הטובה, מהדיבור הטוב, אם הוא ירגיש איזו שהתרוממות, זה בעצם התחושה שיכולה להוליך אותו עכשיו לחשוב שבעצם אם הוא יצליח לרומם את רוחניותו, אז זאת אומרת שהוא בעצם יצליח לרומם את כל הנפש בכלל, כי הנפש היא אחת. אם הוא יצליח לרומם את כל הנפש שלו, אז מכאן אולי יש מקום לחשוב שאולי גם יצליח לרומם גם את החברה שמסביבו ואת העולם שמימים כל. זה כמובן מדרגות גבוהות יותר. אבל המבנה הוא צריך להיות כזה, וזה נקודת המבחן. האם האדם מרגיש שהוא קודם כל הוא יתרומם, קודם כל הוא פעל בעצמו פעולה פנימית. משם זה מתחיל, אם הוא באופן חיצוני חושב שהמעשה שלו זה תיקן כל העולמות, אבל את כולנו תיקן חוץ מבית עצמו, אז זה דמיונות בכזבים. זה חוזר כאילו למה שדיברנו קודם. כשאדם עושה מעשים, שלא אלא תחפש את הכוונות הגדולות, אם הוא לא הצליח. אם הצלחת לעורר אפילו ברמה מסוימת, אחרי התפילה הזאת אתה מרגיש קצת יותר טוב עם עצמך, אתה קצת יותר טוב בעולם הרוחני, כן, אתה קצת יותר, נאמר, התחברת לגרעין הזמן לפירו כמו שקודם הכוזרי, יותר הצלחת להתחבר אל הקודש, זה כבר הופך את התפילה הזאת לבעלת משקל ענק ביחס לנפשיות שלך, והנפשיות הזאת משפיעה על כל האדם בכללותו, והאדם הזה משפיע למבנה. אבל קודם כל האדם צריך לחוש את ההתעלמות, ולהפך, ככל שאדם שם לב להתעלות בנקודתיות הכי קטנה, אז זה אומר שבאמת יש בו מעלה אופנימית גבוהה יותר. ככל שהדברים הקטנים יותר הם יותר משפיעים עליו, ולא שלא נחקר איזשהו פצצת אטום בשביל לרוב אותו מהכיפרון הפנימי שלו, זה אומר שלהפך שהוא במדרגה גבוהה יותר. לא כמו שהוא חשב, אני אומר, בדיוק 180 מעלות הפוך. אנחנו לפעמים יחסים לדברים הקטנים, מה זה עשה כבר, מה זה כבר, איפה, הצלחתי, לא הצלחתי להתרומם מהדבר הזה. ולכן אתה כאילו בז ליום קטנות, כי אתה באיזשהו מקום לא מעריך את הדברים האלה. אם הדברים הקטנים הם יוצרים איזשהו רושם בתוכך, זה אומר שיש לך עדינות פנימית. יש בך מידה של צדיקות, מידה שכל דבר הכי קטן, כל סיפה קטנה, כל דבר, הוא משפיע עליך, משפיע לך לחיוב או לתפילה. זה כבר אתה מבחן עליך.
כאילו, אז לא הבנתי איך אדם מתמודד עם זה, אם אנחנו רואים את הדברים. זאת אומרת, אדם סתם מרגיש שהוא רדוד, הוא מרגיש שאדם כאילו מרגיש שהוא היה שרוצה לעשות את הדברים יותר כאילו, לא שאני אומר אם הדברים שלי מסכים או לא, כאילו יותר לעשות את הדברים ביותר כוונה על זה.
לא, אז הוא צריך קודם כל להעריך גם את הדברים הקטנים שהוא עשה. גם הדברים הקטנים שהוא עשה, ולראות עד כמה הדברים הקטנים האלה הם בסופו של דבר משפיעים על האישיות שלו, לא לחפש את זה באיזושהי השפעה מהפכה כלל עולמית, או בהשפעה כלל אישיותית, שהוא מעכשיו נהיה בן אדם אחר, שפתאום הוא... קודם כל, לחפש את ההשפעות הפנימיות על עצמו, אפילו דברים הקטנים. אם הוא עכשיו, נאמר, אחרי התפילה, יאכל לארוחת בוקר, נאמר, ופחות גסות, ופחות זה, גם זה משהו, איזה השפעות פנימיות, זאת אומרת...
אדם לא מחפש את ההשפעות הגדולות. מה? אדם לא מחפש את ההשפעות הגדולות, אבל מה שאתה מפריע לעצמו, זה שהוא... מרגיש שהוא עושה את הדברים, אבל בצורה גם נמוכה יותר, לא ב...
הוא צריך לחפש לעצמו גם את הדברים הקטנים ביותר. אם הוא יכול שאדם ימצא את ההשפעות הקטנות ביותר, הוא לא השפעה קטנה ביותר. אתה נכנס לנאמר לתפילה בהרגשה מסוימת, יצאת לנאמר בהרגשה יותר משוחררת. בהרגשה יותר משוחררת, יותר שפוכה לעבודת השם, תוכל בהרגשה הזאת. תחשיב אותה, תבין שבעצם פה עשית מהפך בתוך הנפש שלך, אתה רואה שם מכה גלים לכלפי כלל הנפש שלך. אדם צריך כל מאוד מאוד להתנד אל האיכויות הקטנות של הדברים, אפילו שהוא לא מרגיש איזשהו מהפכים גדולים. זה בעצם אותה התקדמות הדרגתית שדיברנו עליה קודם. כמו שאמרת, צריך לייחס חשיבות גם לדברים הקטנים ביותר, אפילו אם זה לא... למדת עכשיו נאמר עוד סוגיה בגמרא, נו אז מה, אבל יש לי עוד אלף סוגיות שלא למדתי, ודברים במה יש לך. לא, למדת עוד סוגיה, אז נתקדם תהליך התקדמות, עשית עוד משהו, ותעריך את מה ש... כלומר, תקשיב את הדבר הזה, תן לזה ביטוי בתחושה הפיולית הפשוטה שלך, ותשמח בזה. ואני אומר, זה גם כמצליח להיות השמחה, שככל שאדם נצמד על הדברים הקטנים, וככל שאדם יודע להעריך את הדברים הקטנים, יודע לחוש את האיכויות שנוצרות הדברים הקטנים, זה גם מה שמחדש ומעמיק את מידת השמחה שלו. אני אומר, זה דברים שנראים אולי טריוויאליים, אבל דיור לכאלה שבדברים הטריוויאליים ביותר, כל מידת השינוי של האדם. אנחנו שוב, תומן, אולי עכשיו אנחנו בקיצוניות הגדולה ביותר. אם אמרנו, לא השלמות היא בעצם דרכו של האדם, לא ההשתלמות של בתפיסות גסות, אנחנו עכשיו אומרים עוד יותר פנים, עוד יותר קרוב. אני אומר, כל השתלמות קטנה שאדם עושה, כל מעשה קטן, אם אדם יודע להעריך את הדבר הזה, ולהבין עד כמה זה מנגנון שהוא מכה גלים בתוך הנפש, שיוצר השפעות בתוך האישיות שלו, עד כמה מסוגל, זה בעצם השורש הפשוט ביותר למידת השמחה, וזה השורש הפשוט ביותר להתקדמות של אדם בעבודה רוחנית. ואחד הדברים לדעתי אולי הקרובים ביותר שאפשר לחשוב עליהם, שאנחנו הרבה פעמים דורכים עליהם ברגל בגלל. וזה הנקודה שבכל זאת חדר, וזה אנחנו נסיים את הדיבור שלנו, זו הנקודה שבכל זאת חדר. בכל זאת חדר, זה אומר, כמו שאנחנו נגיד פה עושה את בית פסקה בית דמותה רביכה, זה אומר שאדם לא צריך לחפש, לא צריך לחפש את הקדוש ברוך הוא במקומות אחרים, איפה שהוא נמצא. איפה שאתה נמצא, שם הקדוש ברוך הוא נמצא. אם בחרת ללכת בדרך הזאת, וזו הייתה החלטה נכונה, לא החלטה יצרית או החלטה שגויה, שם הקדוש ברוך הוא נמצא. שם הקדוש ברוך הוא נמצא, ואתה צריך לשמוע עם זה שהוא נמצא עכשיו, זה מה שהוא רוצה לך. הוא נמצא, אם עכשיו אתה לומד משהו מסוים, דע לך, זה מה שהוא רוצה ממך, אתה עושה את זה בצורה הכי שלמה, בצורה הכי טובה שאתה יכול לעשות. אז תגיד לו, אבל בסך הכל מה עשיתי? הוא לא איזה דבר אחד קטן, יש הרבה דברים שאומרים לכם שאתה יכול לעשות. יפה. אבל כרגע, זה מה שאולי הוא היה מצפה ממך. כרגע, זה התיקון שלך, במעשה הקטן הזה. במעשה הקטן הזה, תמיד צריך לזכור, הוא מכה גלים. הוא מכה גלים פנימה בתוך הנפש של האדם. יש פה איזושהי הטבה מסוימת, הטבה הזאת פועלת פעולה כללית על הנפש של האדם, כי כל פעולה שאדם עושה היא פועלת פעולה כללית בנפש, והנפש הזאת פועלת לכלל האדם, וככה הולך האדם מחי לחי, ממעשה קטן אחד למעשה קטן שני, למעשה קטן שלישי, ובצורה הזאת הולך ומסובב, הולך וכמובן, זה עובד, זה היה בכל דרך הדרך, אבל זה, הלכנו כאילו מהאין סוף האלוקי, מהשלמות הזה, הורדנו והורדנו, ובעצם ניקדנו וניקדנו וניקדנו. עכשיו, הדבר האחרון שיש פה בציר של הבניין הזה שדיברנו עליו, זה, מה? זה מתי הגיעו מעשה עם מעשה הבתי אברהם וחגי יעקב. זה הכל טוב השני הזה. זאת אומרת, ופה אנחנו כביכול כאילו חוסרים את משנתנו, אבל לא, בעצם אנחנו מסלימים את משנתנו. זו הנקודה אולי החשובה פה. זאת אומרת, כאילו אנחנו בעצם הייתה נותנים לתחושה שאדם אסור לו לבנות לעצמו שלמות כמו חוקה, אסור לו לבנות אידיאלים שלא מתאימים לו, שלא יברח החוק, ינסה בכל לימוד קטן וכל מעשה קטן לראות איך הוא בונה את נפשו מתוך כך. אבל מצד שני, חייב אדם לומר מתי הגיעו מעשה למעשה אבותיי אברהם יצחק ויעקב, מה שדיברנו על זה, ודיברנו שלפי הרמב"ם כותב בכל תשובה, שכל ראוי כל אדם בישראל להיות צדיק כמו משה רבנו. אדם צריך לשאוף רחוק מאוד מאוד מאוד, אנחנו צריכים להתעשב. נכון תעת את הסף. אם אמרנו לא, האידאה הוא לא השלמות, אלא ההשתלמות, וגם ההשתלמות זה כל כך נקודתי, זה כל כך, בעצם ההתקדמות של האדם היא ממש, איפה שהוא נמצא, מתקדם בצורה מאוד נתונה. אז התשובה היא, מה שאמרנו על תפיסה ברורת התורה, אנחנו נמצא רק את הזמן להרחיב בזה, אבל אני חושב שבעצם זה על הלב של הדברים שנגענו בהם. זה אומר בתור יותר שתי פסקה א' ופסקה ג', פסקה לזה אין אדם למד על המקום של לבוא חפש, שזה העסק של האדם, במקום של העסק של האדם, אדם שצריך לו שם ללמוד. פסקה ג' הוא מוסדות המשנה באבות, ש... לא הולך למחה לגמור ואתה בן חורים להיבטל ממנה, שיש בעצם את שני הכתבים האלה, ואמרנו שהכתבת האידיאל הרחוק הצוות האידיאל הרחוק איננה צריכה לגרע את העבודה הקטנה, הטריוויאלית, לא שדיברנו, אבל הקרבת האידיאל הרחוק, חשיבותו, הוא בכיוון של הדברים שלה אתה רוצה לשאות. זאת אומרת, כשחלילה לא כתוצאה מהם, אתה רוצה דברים מאוד קטנים, מאוד מאוד זה, אז אתה תצטמצם כאילו דברים הקטנים, תגיד, טוב לי, למדתי משנה אחת היום על הכיפאק, מי צריך יותר מזה? כן, עושר וממלאת חלל יבחק, כמובן שלא דבר שהוא טוב, אדם צריך כל הזמן לשאות לאידיאלים רחוקים, ומתוכם בעצם להשאיר לעצמו את האידיאלים הקרובים, וכל הזמן בעצם להעריך את עצמו קדימה, אבל כשהוא לא מתוסכן מזה, כי אמרתי, עצם העובדה שהאדם נע בכיוון, זה מה שמפנה לו לבידת השמחה. אבל משהו שידע לאן לנוע, משהו שבאמת ישחר באמת רחוק, ולא יפנה כילד, כמובן שהוא בעצם מזה, הוא חייב להציב לעצמו את האידיאלים הרחוקים. וזה לא שמצא נשים לשני. הבעיה צריכה לתוסס לשני. זאת אומרת, צריכה נשים לתוסס אידיאל רחוק, אתה נורא מתוסכל בהתקדמות האיטית שלך. זו הבעיה. הבעיה היא לא בזה שנשים אידיאל רחוק, אלא בניסיון לתרגם אותו עכשיו אני רוצה להיות שם, אברהם מתרגם אותו. עכשיו אני רוצה להיות שם. זה הופך את האידיאל הזה לבעייתי. אבל אם האידיאל הזה הוא אידיאל שהוא בעצם מכוחו אתה עכשיו מסוגל לזרום את הסתרים קדימה ולהפך, לזרש את עצמך במהלך השלבים, הוא פה בעצם תמונה השלמות של האדם, ושוב אם נחזור אני חושב שמחה ושוב לבוא, זה שוב אותו דבר. האידיאל הרחוק זה שיא השמחה, והמבנה המצומצם והפשוט זה הטוב לבד. זה העובדה שאדם מבנים, בצורה מצומצמת, לאט לאט, בתוכך, משפיעים עליך בצורה מודעת, שלב אחר שלב, אבל בכל אחד ההצטמצמות, ובכל דרך הבאר, מצד שני זה מה רבו מעשיך השם, זאת אומרת, התגיעה אל הגודל, אל המרחב, אל האינסוף האלוקות. כל הדברים האלה הם צריכים להיות מאוזנים ושלמים, כמובן זה עבודת החיים שלנו. אבל זה בעצם שאני אומר, מידת החינוכה היא מאוד מאוד שזורה במידת העבודה של האדם. זאת אומרת, אם האדם עובד נכון, אז הוא מתמלא בשמחה וטוב לבב. אם אדם עובד לא נכון, הוא מאוד מאוד יכול להגיע להתקרבות. זה אחד שאולי היה פעם הספקות המשמעותיים לבדי שמחה. טוב, לא דיברנו על הנושא של אמר אמרנו בשמחה, אבל איזה זה גמור.